חנה לוי, הפנים שלי, עוצרת רותי חינסקי אמיתי. חנה לוי, 1914 ועד 2006, הייתה ציירת של הציירים, כלומר קיבלה הערכה רבה בקרב קהילת האומנים, אך לא הצליחה לפרוץ לתודעה רחבה יותר. התערוכה נפתחת עם דיוקן של לאה ניקל, מאוסף מוזיאון ישראל, שהייתה חברתה, והביאה לא פעם את הערכה שלה ליצירה של לוי. לכן נראה שכאן בתערוכה הזו יש מעין צדק פואטי. שלום רותי, נראה בעקבות הדברים שאמרתי כאן, שבעצם בתערוכה הזו יש מעין צדק פואטי שנעשה לחנה לוי. את התמקדת בתערוכה בדיוקנות העצמיים שלה, בציורי הגוף הנשי, העירום, ובדיוקנות של חברות שהיא צעירה. אולי תוכלי לספר לנו מתי חנה לוי עלתה מגרמניה, מה היה המסלול המקצועי שלה, מה היו נושאי היצירה שלה?
אוקיי. חנה לוי מגיעה לארץ ב-1934, בעקבות עליית הנאצים לשלטון, ובסמוך לבואה היא מגיעה ישר לסטודיו של יעקב שטיינרט בירושלים, שאגב ריכז הרבה מעולי גרמניה, בכלל ירושלים ריכזה הרבה מעולי גרמניה, אבל ציירים ואמנים הגיעו לסטודיו שלו, והיא ביניהם. אחרי שנתיים בסטודיו, הייתה אישה מאוד צעירה, היא מתחילה ככה לעבור כל מיני נקודות ברחבי הארץ, לפעמים אחרי פרנסה, חברים, מגיעה לפתח תקווה, אחר כך לתל אביב, אבל כל השנים האלו היא מציירת, אולי לא הרבה, אבל היא ממשיכה לצייר, ואפילו מציגה. ב-1940 היא מצטרפת לקבוצת מוצא. קבוצת מוצא זה הייתה קבוצה שפעלה במושבה מוצא של ציירים שרצו לצייר בנוף. שם היא מכירה גם את יצחק, שהיה צייר וכנר, וב-1944 הם נישאים. אחר כך הם עוברים עוד כעשר שנים של מספר תחנות בארץ, כל הזמן היא מציירת, זאת אומרת גם היצירה שלה מתפתחת, אני לא אצור על כל נקודה ונקודה, אבל מה שחשוב שב-1954 הם רוכשים בית בקריית האומנים בצפת, ובעצם שם הם קובעים את מקום מושבם הקבוע, ולאורך 40 שנה היא תושבת צפת ומציירת בצפת. ואז מסתבר שכאשר מגיעים לעיזבון שלה, ומתחילים למיין ולעבור עבודה, 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 פתאום מתגלה שבין שנות ה-70, בעיקר אמצע שנות ה-70, ועד ראשית שנות ה-90, מתגלה מאגר מאוד מאוד גדול של ציורי דיוקן, ובעיקר דיוקן של נשים.
אז בואי נתבונן עכשיו בציורי העירום בתערוכה.
אוקיי.
ויש בהם ללא ספק חריגה ממודל היופי הסטנדרט.
נכון.
ואני אשמח אם את תכווני אותנו לאיחוד שיש בהם, לאחרות שיש בהם, מה לדעתך גם המשמעות של שילוב החול בעבודות?
הן מופיעות כמו שאמרת, בכלל ללא קורלציה לאיזשהו מודל יופי מוכר, הן מאוד מוצקות, הן מאוד חזקות, הן אפילו שריריות, נובעת מהן עוצמה מאוד מאוד גדולה, אין בהן פתיינות, בכלל לא.
אנחנו צריכים לזכור שהיא גם צעירה בשנים המאוחרות של חייה.
אני ממליכה.
את התמונות האלה.
ובאותה שנה, לצד העבודות האלו, פתאום רואים אישה, תיאור של עירום, מזדקן, שהכפלי הגוף, אנחנו רואים אותם מאוד מאוד מדלדלים, ואיזשהו ביטוי של אישה, של איזשהו עיפות של הגוף, של אפילו שהיא תפוררות, וזה קורה במקביל. זאת אומרת, היא מציירת את העבודות האלו, אבל גם היא מביטה, אני חושבת, תראו, זה יצירה ממודלים גם, וזה תמיד קשור גם לנתוני המודל. אבל אני חושבת שבעבודות האלו, גם בצעירות וגם במבוגרות, היא איכשהו גם מביטה אל עצמה.
בואי נלך למשמעות של החול בציורים שלה.
היא בכלל אהבה לשלב חומרים שונים בעבודות שלה, ולבשל אותם, ובשלב מסוים גם כן, זה גם קורה בעיקר, יכול להיות שזה היה קודם, אבל מה שאני ראיתי, בעיקר בשנות ה-70, ובעיקר בשנות ה-80 וה-90, רואים הרבה מאוד גרגירי חול בעבודות שלה, הייתה לוקחת את החול, ומבשלת אותו יחד עם השמן, ומוסיפה שם כל מיני דברים, ומציירת איתו. עכשיו, החול נותן גם תחושה מאוד, הגרגירים שלו נותנים איזושהי תחושה של התקלפות, ושל כליה, ושל חידלון. ומאוד רואים גם באופן שהיא מתארת, ובתהליכי הפשטה שעוברים בעיקר הדיוקנות העצמיים שלה, את התחושה הזאת של איזשהו מודעות לסוף, מודעות לגוף, שבאמת גם לנוף, איזשהו הגבלה בין הגוף לנוף. בשלב מסוים היא גם משתמשת בחול מהאזור שלה, מדלתון, מאזור דלתון, שקרובי משפחה עבדו שם והם הביאו לחול, וגם היא נסעה מדי פעם לצייר שם. ואז בעצם יש לי, אני חושבת שבשילוב של חול מהמקום שאתה חי בו, יש איזושהי פעולה, כוונה מושגית. זאת אומרת שאתה לוקח לחומרי עבודתך את חומרי חייך. ובעצם יוצר כאן איזשהו הלימה מאוד מאוד מעניינת, ומפורר או מטשטש את הפער בין החיים לאומנות עצמה.
רות יחינסקי, עמיתה, תודה רבה לך על הדברים האלה.